שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, שבוע טוב, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל, שלום איתן.
שלום סמי.
בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה להרכיב קואליציה, לא ברור בדיוק איך וכיצד, יש לנו תגלית מעניינת לגבי דפוסי הצבעה לפי עשירונים כלכליים. מצביעי גדעון סער ונפתלי בנט קרובים יותר למצביעי יאיר לפיד ובני גנץ. פרופסור מומי דהן מהאוניברסיטה העברית חילק את המצביעים לכל המפלגות לפי עשירונים, ויש לו ממצאים מרתקים לגבי ההתפלגות שלהם לעשירונים כלכליים. האם כאן מונח הפתרון לפלונטר הפוליטי, או שאולי מאפייני הזהות יותר חשובים ממעמד כלכלי? פרופסור דהן יהיה איתנו ונברר איתו תכף את השאלה הזו.
הקבוצה שנפגעה יותר מכל מהמשבר החריף בשוק העבודה שחוללה מגפת הקורונה היא קבוצת הצעירים בעלי ההשכלה הנמוכה יחסית. שנת המשבר, שבה חלק מהם היו מובטלים או בחלט, הייתה יכולה להיות הזדמנות להזניק קדימה את שוק העבודה ולהעניק לאותם צעירים הכשרה מקצועית. כלומר, הדרכה שתתאים את מיומנויות העבודה שלהם לעידן הנוכחי ולצפוי בעתיד, וגם כלים שיאפשרו להם למצוא עבודה טובה יותר. אבל עד עכשיו זה כמעט לא קרה. זו אולי ההחמצה הכלכלית הגדולה ביותר של המשבר. נתי טוקר, כתב המאקרו, יסביר מדוע ישראל מחמיצה את ההזדמנות לשפר את מערך ההכשרות שלה.
הלהיט הגדול של חצי השנה האחרונה בוול סטריט וגם בקרב הסטארט-אפים הישראלים הוא הספק, הנפקה בוול סטריט דרך חברות צ'ק פתוח שכבר גייסו הון. זהו מבנה שיצר בשבועות האחרונים הנפקות בערכים חסרי תקדים, כמו זו של חברת אי-טורו ושל חברת איירון סורס, שקיבלו שוויים של יותר מ$10 מיליארד כל אחת, והפכו את היזמים שלהם למיליארדרים. אלא שטירוף הספק מדאיג את הרגולטורים בארצות הברית, הם חוששים מבועה והתרסקות עתידית של המניות של החברות הללו. כתב הייטק עומרי זרחוביץ' יהיה כאן ומדבר איתו על זה. אנחנו מתחילים. שלום לפרופסור מומי דהן.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום.
איש בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, ואתה מ-2015 בודק, יש לך איזה תחביב לבדוק את דפוסי ההצבעה לכנסת לפי השתייכות לעשירונים. ובבחירות האחרונות, אז באמת ראינו הרבה מאוד מפלגות, 13 מפלגות נכנסו לכנסת, מה שמאפשר ירידה לרזולוציה יותר מדויקת אפילו בנושא של העשירונים, וגילית כמה דברים מעניינים על דפוסי ההצבעה. בוא תצביע לנו ככה על שניים, שלושה דברים הכי מעניינים שגילית.
אני חושב שאולי הדבר הכי מעניין הוא שהליכוד זאת מפלגה של המעמד הבינוני, בניגוד אולי למה שבדרך כלל אנשים חושבים שהם נמצאים בחלק התחתון, הם בשיעורים גבוהים מאוד מקבלים תמיכה במעמד הבינוני. כאן יש הפתעה גדולה, אולי לא הפתעה למי שמכיר את הנתונים, אבל זה בכל זאת הפתעה שמפלגת העבודה, מרץ, הן מפלגות שמקבלות תמיכה יחסית בעשירונים הגבוהים יותר, ומהבחינה הזאת הם מאוד דומים למפלגות כמו יש עתיד או כחול לבן, ובמידה מסוימת גם לימינה ותקווה חדשה. זה ממצא שני שהוא מעניין, והממצא השלישי שהוא מעניין, וכשמסתכלים על המחנה הימני, אז הייתה התפצלות סופר מעניינת, שבה הליכוד כאמור הוא נותן תשובה למעמד הבינוני, לעומת זאת תקווה חדשה וימינה, הם מקבלים יותר מצביעים בחלק העליון של הסולם הכלכלי.
כלומר של העשירונים העליונים יותר?
של העשירונים העליונים יותר, והציונות הדתית של בן גביר מקבלת יותר תמיכה בעשירונים התחתונים. כלומר, במובן מסוים, הליכוד סבל גם מלמעלה וגם מלמטה, כי הוא איבד קולות לטובת ימינה ותקווה חדשה בחלק העליון, ואיבד קולות לציונות הדתית בחלק התחתון.
אגב, זה אומר שגוש הימין, יש בו משהו הרבה יותר הטרוגני מבחינה מעמדית בהשוואה לגוש השמאל-מרכז.
אני חושב שהבדיקה שאני עושה היא אמנם בודקת קורלציות בין דפוסי ההצבעה למצב הכלכלי-חברתי, אבל אני חושב שהיא לא רק מבטאת אינטרס כלכלי, אלא גם ערכים. אני חושב שאחד הדברים שעולים בצורה ברורה, לפחות בעיניי, מהבחירות האלה, זה שלליכוד יש תקרה, במיוחד בהקשר של העשירונים היותר גבוהים. אנשים בחלק הזה, שהם אנשים יותר משכילים, אנשים בעלי הכנסה יותר גבוהה, לא נוטים להצביע לליכוד, וימינה ותקווה חדשה בעצם קולטות את, את אותם המצביעים. ומבחינת הליכוד אלה חדשות לא כל כך טובות, כי בעצם הממצא הזה מעיד על תקרה, כלומר שהליכוד לא מצליח לפרוץ קדימה, ואני חושב שזה נוגע לערכים של אנשים משכילים שלא מוכנים להצביע בעד הפלטפורמה שמציעה מפלגת הליכוד.
בעצם אתה אומר שאולי בניגוד להרבה מדינות דמוקרטיות רגילות שאנחנו מכירים, אצלנו לא מצביעים באופן חד וחלק על פי נושאים כלכליים וחברתיים, אלא יותר על נושאים אחרים של זהות, של דברים שקשורים לפתרון בשטחים ובהסדרי שלום עם השכנים שלנו, כל מיני דברים, אבל פחות כלכלה, זה נכון?
אני חושב שזה נכון, אני אפילו אגיד את זה בצורה יותר חריפה. ברוב המדינות המצביעים בוחרים לפי קוקטייל של ערכים ואינטרסים, וכשבערכים כמובן שהערכים משולבים עם זהויות, זה לא סתם ערכים, זה גם משולב בזהויות. אצלנו אני חושב שהאינטרס הכלכלי נמצא בתחתית הרשימה, כמובן זה משתנה בין אנשים שונים, אבל בגדול המאבק כאן הוא מאבק על זהויות וערכים שהם יחד. אני חושב שגם הבחירות האחרונות, למרות שזה כאילו אנשים, אני חושב בטעות מציגים את זה כבחירות כן ביבי, לא ביבי, אני לא חושב שזה הנושא של הבחירות. הנושא העמוק יותר שמתחת לקרקע או מעל הקרקע הוא יותר קשור לערכים, ואני חושב שזה ההיבט שמקבל תפקיד מאוד חשוב בדפוסי הצבעה של ישראלים.
בעשורים האחרונים הייתה תופעה מוזרה גם בדמוקרטיות אחרות. הרי היסטורית המעמדות הנמוכים הלכו עם המפלגות של בוא נגיד מרכז שמאלה, אפילו שמאלה, המפלגות דמוקרטיות, מפלגות עבודה, לייבור וכן הלאה. ולעומת זאת העשירונים האמצע ומעלה העדיפו את השמרנים בכל מקום. ואז זה התהפך לפני כשני עשורים, והניתוח המקובל הוא שבעצם הדמוקרטים ככל שיש כאלה יחזבו את המעמדות הנמוכים, כי השתלטו עליהם באיזשהו מקום אליטות אינטלקטואליות, כל מיני פרופסורים, כל מיני אנשים, והם ראו את העולם דרך העולם האקדמי, דרך העולם די מסודר בסך הכל, וכבר איבדו שם גיבורים מתוך מעמד הפועלים עצמם, ואז מתוך אכזבה הלכו לחפש משהו אחר, מצאו את עצמם עם בוריס ג'ונסון או דונלד טראמפ או מה שלא יהיה. יש תופעה כזאת גם אצלנו, או שפשוט העניין הכלכלי אצלנו מעולם לא היה קיים?
העניין של הערכים והזהויות תמיד היה בישראל מאוד חזק, והאינטרס הכלכלי מילא תפקיד, אבל תפקיד בדרך כלל משני. עכשיו זה קורה גם כמובן גם במדינות אחרות, במובן שאדם לבן בארצות הברית יכול להיות שמוכן לשלם קצת במונחים של האינטרס הכלכלי שלו, ובלבד שהזהות שלו כפי שהוא תופס אותה לא מאוימת. אני חושב שזה היה נכון גם כאן, כלומר יהודים, ערבים, כל מיני קבוצות כאן, הם קודם כל נתנו מקום של בחורה לזהות וכמובן לסל הערכים שבאים איתם. זה יכול להיות דת, זה יכול להיות לאום, זה יכול להיות משהו אחר, והאינטרס הכלכלי מתכופף לטובת הדבר הזה. אם הוא ממלא תפקיד, הוא ממלא תפקיד יותר משני. וזה נכון גם בישראל, ולכן מצב די אנומלי בישראל, שבו אנשים מהמעמד הבינוני מסביעים למפלגה יחסי, שעומד בראשה אדם עם אמונות מאוד קפיטליסטיות, ומצד שני מרץ ועבודה עם פלטפורמה סוציאל דמוקרטית שמקבלת יותר מצביעים דווקא בחלק העליון של סולם ההכנסות וההשכלה. אגב, צריך להגיד בהקשר הזה, גם מרץ וגם מפלגת העבודה מתקשות מאוד בדיוק בגלל הדבר הזה. כלומר, כן, הן אבל לא מצליחות למצוא את החיבור למעמד שבדרך כלל אמור לספק את האוויר לנשימה של הסוציאל דמוקרטים, שזה מעמד הפועלים.
כן, אבל יכול להיות שיש לזה הסבר, ויכול להיות שאנחנו בשיחה הזו קצת ממעיטים מהמשקל של הנושא הכלכלי, משום שלנתניהו אמנם יש תדמית של ניאו-ליברל, מנוכר, אבל בפועל כשאתה בוחן את הצעדים שלו בעשור האחרון לפחות, שהם לא קשורים דווקא במדיניות שלו, אלא בהישגים של שותפיו הקואליציוניים, אז אתה רואה משהו שאפשר דווקא לחנות אותו גם מדיניות סוציאל דמוקרטית, או אפילו פופוליזם כלכלי, ראינו את זה בהרבה מאוד דברים, גם נדע מה, טיפולי שיניים חינם, גם מחיר למשתכן, גם עלת שכר המינימום, מס הכנסה שלילי, ואפילו במשבר הקורונה, אותם מבצעי מענק לכל אזרח, שעשו את זה פעמיים, ונתניהו אפילו תכנן לעשות את זה פעם נוספת עם 15 מיליארד שקלים, ולא נתנו לו לעשות את זה. יכול להיות שנתניהו גילה את הקסם של פופוליזם כלכלי, וזה מה שנותן לו נקודות עדיין בעשירוני הביניים.
אני חושב שבאמת התיאור הנכון היום של נתניהו הוא פער בין האמונות שלו כאדם שמאמין בהשקפת עולם מאוד קפיטליסטית, ניאו-ליברלית, לבין המדיניות שהוא מפעיל. והמדיניות שהוא מפעיל, אני לא הייתי מכנה אותה סוציאל-דמוקרטית בשום אופן, משום שהיא לא באמת השקעה בתשתיות הבסיסיות כמו חינוך, בריאות ורווחה. וכאן אני חושב נקודה שהיא מעניינת, היא שפוליטיקאי ויהיה החזק ביותר לא יכול להתרחק יתר על המידה מבסיס הבוחרים שלו. ולמעשה מה שתיארת קודם, כמו המענק לכל אזרח או מחיר למשתכן וכו', כל הצעדים האלה הם בעצם שומרים על מרחק סביר בין האמונות של נתניהו כאדם לבין המדיניות שלו כפוליטיקאי. הוא לא יכול להיות כל כך רחוק מהאנשים שמצביעים לו, משום שאם הוא מתרחק יתר על המידה, וזה קרה ב-2006, הוא מקבל
סתירה מהבוחרים.
משב רוח צונן מאוד. קלקולציה פוליטית של נתניהו הייתה שהוא לא יכול להיות במרחק גדול מדי בין מה שהוא עושה לבין קהל הבוחרים שלו.
כן, אגב, זה קרה בעבר גם מפלגת העבודה. אני זוכר שבתקופת רבין, עלה הרעיון של להניג מס על הבורסה, עד אז לא היה מס על הבורסה, אבל רבי נסע לחול במטוס מלא אנשי עסקים, כולם תומכיו בעצם, ואכלו לו את הראש במהלך הטיסה, וכשהוא חזר משם הוא אמר למי שהיה שר האוצר, אז בייגה שוחט, תבטל את זה. כלומר, אתה בסופו של דבר, אתה לא יכול להתרחק באמת לגמרי מהבוחרים שלך, גם כשהפערים הם נורא נורא גדולים.
זה ממחיש אולי את האתגר הנוכחי של, גם של העבודה ומרץ. מה בעצם האתגר שלהם? הם מצד אחד פונים לקהל שנמצא במעמד הבינוני או אפילו הנמוך, אבל המצביעים שלהם הם בחלק העליון. זה לא רק חידה, אני חושב שגם מבחינת האתגר הפוליטי שניצב היום, יש פה איזה שידוך מאוד בעייתי, שהביטוי שלו אגב הוא שמרץ ועבודה לא מצליחות לפרוץ קדימה, וחלק מהבוחרים שלהם כל פעם מוצאים בית אחר, פעם זה יש עתיד ופעם זה כחול לבן ופעם זה מישהו אחר, אבל בעצם יש כאן איזה פער בלתי ניתן לגישור בין מצד אחד העמדות שמייצגת מפלגת העבודה ומרץ ובין הבוחרים שלה, ולכן אנחנו רואים שיש עתיד וכחול לבן נהנות מאותו
האנומליה בעצם.
מה צריך לקרות בפוליטיקה הישראלית כדי שהאנומליה הזאת תיעלם? זאת אומרת, שינוי שיטת המשטר לשתי מפלגות בולטות כמו שיש בארצות הברית?
אני לא חושב שזה עניין טכני של שיטה, אלא זה משקף משהו מהותי. המשהו המהותי הוא שהמאבק בישראל היה תמיד על ערכים, מדינה יהודית ודמוקרטית. כשהמאבק הוא עד כמה היהודית יקבל יותר משקל לעומת הדמוקרטית. אני חושב שאם רוצים לתמצת את הדבר הזה, אפשר לתמצת את זה במשקל שאנחנו נותנים בחיבור הזה של יהודית ודמוקרטית, לכמה המצביע נותן משקל ליהודי לעומת דמוקרטי, ובעקבות תיקן נתניהו, הסיפור הדמוקרטי הפך להיות מאוד מאוד משמעותי, כי בעצם אנחנו לא רק נאבקים על יהודים מול דמוקרטי, אלא בכלל על מהי הדרך ההתנהלות הקולקטיבית שלנו כציבור, כמדינה, כחברה. ובעצם יש לנו כאן מצד אחד קבוצה שרוצה מערכת משפט רופסת, שירות ציבורי צייטן, עיתונות מטעם, מבקר מדינה מלטף, חברה אזרחית מושתקת, או בצד השני, שירות ציבורי מקצועי, מערכת משפט שמאפשרת בלמים ואיזונים מול הרשויות האחרות,
ושומרי סף חופשי,
מבקר מדינה נושך וכו' וכו'. כלומר, יש כאן, אני חושב ש זהו למעשה הנושא המרכזי של הבחירות שהיו במרץ האחרון, ואם יהיו בחירות נוספות, גם הן יהיו על אותו דבר.
כן, לסיום, פרופסור מומי דהן, משהו בגרפים היפים ובנתונים שאתה עושה, עוזר לך לחשוב איך פותרים את הפלונטר הפוליטי, או שזה מרחיק לכת?
הנוכחי.
כן, הנוכחי.
יהיה נכון להגיד שיש לי יכולת מאוד מאוד מוגבלת לפתור את הפלונטר הפוליטי באמצעות הגרפים האלה.
כן, טוב, אז אנחנו נשאר ברמה האקדמית. פרופסור מומי דהן, תודה רבה.
תודה, תודה. שלום לנתי טוקר.
שלום לכם.
כתב המקרו, לצורך השיחה הספציפית הזו, הפעם אנחנו נתמקד בזה. הצעירים נפגעו הכי הרבה בקורונה, הצעירים עם ההכשרה הנמוכה נפגעו הכי הרבה בקורונה, וגם בלי הקורונה, אלה הם האנשים שהעתיד המקצועי שלהם מאוים הכי הרבה על ידי שלל סיבות נוספות, כמו הנושא של אוטומטיזציה של תהליכים, מחשוב, רובוטים וכן הלאה. למרות זאת, ישראל לא הצליח לנצל את השנה הזו כדי להכשיר אותם למקצועות מבוקשים. אפילו לא מתחילה לעשות את הדבר הזה בצורה רצינית. מדוע?
זהו, כדי להבין את זה צריך ללכת גם הרבה אחורה ולהבין שאולי אפילו הייתה הצדקה לכך שבישראל לא השקיעו יותר מדי בהכשרות מקצועיות, היינו במצב של כמעט תעסוקה מלאה, אגף התקציבים באוצר אמר, זה תחום שאני רוצה לייבש, לא צריך הכשרות מקצועיות, ובאמת היקף התקציבים שהופנו לאגף להכשרות מקצועיות בזרוע העבודה, הלך והתכווץ, והגוף הזה גם התנוון, ואפילו שם חשדות לשחיתות וכדומה. אז לא היה, כשהגענו לשנת המשבר, לא היה בישראל גוף יעיל שעובד, פועל כמו שצריך לתחום ההכשרות המקצועיות. במקביל, העלו אבק על המעדפים, רפורמות שהיו אמורות לחולל את השינוי הגדול הזה בתחום ההכשרות המקצועיות, אבל אף אחד לא טיפל בהם. ישראל 2030, תחום התעסוקה הונח בפני הממשלה, שום דבר לא נעשה. חוק ההסדרים האחרון, שהיה אמור לעלות במסגרת התקציב, רצו להגן בפנים רפורמות להכשרות המקצועיות, שום דבר לא נעשה, וכך ישראל הגיע למשבר עם המכנסיים למטה, בלי כלים שיכולים לנהל את תחום ההכשרות המקצועיות האלו דווקא בתקופה הזו.
העניין הוא שתקציבית, זה לא הבעיה כרגע, כי פינו לזה תקציבים. מצד שני, אתה אומר, אין לנו את השריר הזה שיודע לבוא ולהעניק הכשרות מקצועיות, כי אולי לא היינו זקוקים לו הרבה מאוד שנים. אבל העובדה היא שאנחנו מדברים כבר עשור על גלובליזציה ועל טכנולוגיה ועל התארכות תוחלת החיים ועוד הרבה מאוד התפתחויות אחרות, שברור שגם בלי משבר קורונה ובלי אבטלה כזו גבוהה, מישהו צריך להשקיע בהכשרות של עובדים כדי לקבל מהם יותר פריון, יותר תפוקה, יותר ביצועים, וגם להעריך את תוחלת החיים התעסוקתית שלהם. בסופו של דבר, גם אותה זרוע העבודה שאתה מדבר עליה במשרד העבודה והרווחה, זה כישלון טוטלי בעצם של הגוף הזה.
זה כישלון טוטלי, ויותר מזה, בזמן אמת כבר המשרדי הממשלה, ברגע האמת, כבר באפריל, הבינו שצריך להקדיש לכך תקציבים, והפנו 1.3 מיליארד שקלים, שזה סכום באמת מכובד לתחום ההכשרות המקצועיות. אבל באמת לא הייתה את התשתית המקצועית שיכלה לקדם את הנושא הזה, ועל גבי זה התחיל קרב פוליטי מאוד מכוער בין שר הרווחה, שאחראי גם על זרוע העבודה, איציק שמולי, לבין שר האוצר, שפתאום החליט שמשרד האוצר יהפוך להיות מטה, לא רק משרד מטה, אלא זרוע ביצועית, ויוקם בתוך המשרד מטה הכשרות המקצועיות. הקרב הפוליטי הזה, פלוס באמת ניוון של שנים, וחוסר יכולת להבין את תהליכים שקורים בשוק העבודה, כל אלו גרמו לכך שבאמת ב-2020 כמעט לא נעשה דבר. מה שנדרש פה גם, כמו שציינת, זה שינוי תפיסתי, כי העתיד של תחום ההכשרות המקצועיות, כפי שרואים אותו גם בדוח התעסוקה 2030 וגם ברפורמות שהוצאו, זה להשקיע רק ברפורמות שמניבות תשואה, שאנחנו יכולים לקמת את התשואה שיניב, שאותה השכר, שאותו שכר של אותו אדם שעבר את ההכשרה, יעלה בין 4-6%. כלומר, רק במקצועות, בתחומים שיאפשרו לו להעלות את מעל השכר הממוצע במשק, שההכשרות האלו יניבו תשואה. זה לא נעשה. האגף להכשרות המקצועיות עדיין מדבר בשפה של שרברבים
אגב, יכול להיות שמאז יצא מתוק, כי כשאתה מסתכל על החזרה המהירה עכשיו של עובדים לשוק העבודה אחרי שהמשק נפתח, אז ייתכן שאתה צריך שהרבה מאוד עובדים יחזרו חזרה למקומות העבודה שלהם, תיווצר איזושהי בהירות, יתפזר קצת הערפל הזה, ונדע מה באמת מספר המובטלים האמיתי, וגם נדע, אחרי שנת קורונה שכזו, איזה צרכים חדשים נוצרו, כדי שנעניק לאנשים האלה הכשרות רלוונטיות לעידן הזה שבו עובדים מרחוק, לומדים מרחוק ומקבלים שירותים שונים מרחוק.
אז אלה שתי הגישות בעצם שבהם דנו במשרדי ממשלה. מצד אחד אפשר לומר, אנחנו כבר יודעים לאיפה הרוח נושבת, אנחנו יודעים שהיום מוסכניק שהולך לטפל בטסלה, צריך לדעת יותר, קצת יותר מלעבוד עם שמן מנוע, ומצד אחד. ומצד שני, אולי נחכה בעצם לשוק, נחכה למעסיקים, נראה מה הם צריכים. אז מכיוון שקצת פספסנו את הרכבת ולא נוכל לייצר את השטח קודם לשוק העבודה, להתאים את עצמו לצרכים העתידיים, המגמה עכשיו היא בעצם, כמו שאתה אומר, בעצם לראות לאן השוק נושב. כל הקולות הקוראים וכל המסלולי ההכשרה שעליהם מתבססים גם בזרוע העבודה, גם ברשות החדשנות, זה בעצם לומר למעסיקים, תגידו לנו מה אתם צריכים, לכו אתם עם זה, תגידו מה אתם צריכים, במסלול הירוק, תקבלו איזה שובה שאתם רוצים, רק תראו לנו שאתם בסופו של דבר מעסיקים את העובדים.
מה שאתה אומר עכשיו בעצם רומז לזה שבשירות הציבורי, בשלטון, אולי במשרד העבודה, משרד האוצר, בעצם לא רוצים לעסוק בנושא הזה בכלל. אולי, אני מעלה פה כסימן שאלה, יש להם תפיסת עולם ניאו-ליברלית במהותה. הם מאמינים שהשוק צריך לסדר את הדבר הזה. הם כנראה מאמינים שהממשלה לא בדיוק יודעת איך להכשיר, היא לא יודעת בדיוק למי ולאן להכווין את האנשים הללו, וזה נראה להם אולי אפילו בזבוז של זמן וכסף ומאמץ, וכמו שבכל התחומים אנחנו הולכים לכיוון של הפרטה של העניין הזה, אז בואו נפריד את זה לשוק, שהשוק יגיד בעצם מה צריכים, ואחרי זה אולי נמצא דרכים לתת לחברות קצת כסף כדי להכשיר עובדים ומנגנונים כאלה, במקום לעשות הכשרות מהסוג הישן של בית ספר ממלכתי.
אז אי אפשר לציין את זה כגישה השלטת במשרדי הממשלה, כי כמו שאני מדבר עם אנשים, באמת זה קצת נתון במחלוקת, אבל אגף התקציבים, בגלל הוואקום שנוצר, בגלל ריבוי הגופים והניוון של הגופים שעסקו בנושא הזה, התחום הזה מטופל באופן ריכוזי מאוד על ידי אגף התקציבים במשרד האוצר. זה לא אמור להיות ככה, אבל מקור אחר.
באגף התקציבים יש להגיד, חלש באי פעם, אחרי שאין לו ראש אגף מתפקד, ואחרי שהממלא מקום שלו מאוים על ידי יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, אבי שמחון, שאומר לו, אתה יודע מה קרה לקודמך בתפקיד. כלומר, מדובר בגוף שמייחסים לו הרבה מאוד עוצמה, אבל בימים אלה הוא גוף מאוד מאוד חלש.
נכון, מול הדרג הפוליטי, ואגף התקציבים באמת נוקט בגישה הזאת, אני לא צריך להתעסק יותר מידה בהכשרות, לא צריך לנהל את זה, אני לא צריך אפילו שירות התעסוקה, בשביל זה יש all jobs, למה המדינה צריכה להקים חברת השמה? all jobs יעשו את זה יותר טוב מאיתנו. אבל כן כולם מבינים שיש כישלי שוק, שיש מקומות שבהם צריך להסיט כוחות אדירים של שוק העבודה מ-X ל-Y, ולזה כן צריך השקעה כספית, אבל שוב, הם רוצים לעשות את זה באופן להשליך את זה על השוק. מעסיקים, תגידו לנו מה אתם צריכים, אנחנו נוכל לממן את זה שוברים במסלולים ירוקים, במסלולים מעוטי בירוקרטיה ולקדם את זה, אבל שהמדינה באמת תעשה את הצעד הזה אחורה, ולא תנהל את שוק העבודה, אלא תיתן תמריצים לשוק הזה להתנהל מאליו.
אתה רואה פה בעצם את ההבדל בין תפיסה סוציאל-דמוקרטית, כמו של תוך העניין, יש באירופה, צפון אירופה, ששם באמת יש מסורת ומנגנונים של הכשרת עובדים, כשעובדים מוצאים את עצמם במקצועות לא מבוקשים.
אגב, שם אבל זה כן נעשה בשיתוף פעולה עם מעסיקים.
לא, אני מסכים, אבל זה פשוט קורה, וזה נמצא שם, וזה חלק מהמנגנון, ולעומת זאת, במדינות אחרות, שהן יותר ניאו-ליברליות, יש פחות מנגנונים כאלה, ונותנים לשוק להסתדר, ואחרי זה עוזרים לאנשים.
בעיקר גם לא קיימים המנגנונים של שולחן משותף. לא קיים המנגנון של בוא נשב שלושתנו יחד, מעסיקים, ממשלה, ארגוני עובדים, ונחשוב מהו בעצם הפתרון, איך מזהים את הצרכים ואיך נותנים להם מענה. השאלה של המימון לדעתי היא משנית בעניין הזה.
חייבים לומר שיש דגם שבו זה כן עובד מצוין, וזה רשות החדשנות שפועלת בתחומים שלה, בקידום חדשנות, בתחום ההייטק, באופן מיטבי, זוכה לשבחים רבים, והמשרד האוצר החליט שהגוף הזה כל כך יעיל, שהוא זרק עליו 100 מיליון פלוס תוספת של 40 מיליון נוספים, שיועדו להכשרה של גם מובטלים, אבל גם אנשים שכבר מועסקים במשק לשדרג אותם. אז במובן מסוים, כשאגף התקציבים ומשרדי הממשלה רואים שיש גוף אחד שעובד באופן יעיל, אז הם כן נותנים לו את המושכות ונותנים לו את הכוח ואת התקציבים לעשות את זה, אז זה תלוי בסופו של דבר ברמת הביצועי.
צריך אגב להגדיר פה שתי משימות. אחת באמת הורדת שיעור אבטלה לכמה שיותר נמוך, ושדבר שני זה כן להכשיר דור של עובדים שיהיה להם תוחלת חיים תעסוקתית. כלומר שלא תכשיר אותם רק כדי להוריד את שיעור אבטלה, ובעוד שנה, שנתיים, הג'וב שלהם יתייתר. כלומר, כן להשקיע גם בהיבטים שקשורים לפריון.
בדיוק. משימת העלי באמת, כמו שבנק ישראל מציב כל הזמן, להעלות את הפריון של המשק, וזה אחת הדרכים המרכזיות.
ואנחנו יודעים ממבחני פיזה וכל המבחנים האחרים שהעובד הישראלי הממוצע הוא בעל יכולות דיגיטליות מהנמוכות בעולם, לפחות בעולם התעשייתי. טוב, אני לא יודע, סמי, נתי, אולי נפתח פה תוכנית הכשרה לעיתונאים.
כן, עם רמת מיומנות גבוהה במיוחד.
השאלה רק מי יעסיק אותם.
כן. נתי טוקר, תודה.
תודה רבה.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן, איתן, אהלן, סמי.
אנחנו רוצים לדבר על הספק, כי בחוגים מסוימים, אולי פנימיים, של אנשי ההון סיכון, אנשי ההייטק, אנשי הסטארט-אפים, זה פחות או יותר הנושא העיקרי שמדברים עליו בשבועות האחרונים. רק ניתן בהתחלה איזשהו הסבר פשוט. ספק, אותיות אמריקאיות לחברה שמגייסת מהמשקיעים האמריקאים בבורסה האמריקאית, כסף, כשהם באים ואומרים, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק למה הכסף הזה ישמש, אבל אנחנו מתעתדים תוך שנה, שנה וחצי, לקנות איזושהי חברה, למזג אותה לתוך הגיוס הזה שבוצע, ובעוד בסוף התקופה הזאת, בעצם זו תהיה מניה של חברה שאותה החלטנו לרכוש.
איתן, זה כמו שאני אגיד לך, תשמע, תלווה לי כסף, אני עדיין לא יודע למה מטרת הכסף, מה אני מתכוון לעשות איתו, ואז אתה מחליט, או שאתה סומך עליי, או שאתה לא סומך עליי.
זה מאוד דומה לזה, עם הבדל שבסופו של דבר הכסף הזה והחברה הזאת רשומים למסחר בבורסה. יש לי מספר זכויות בדרך. אני למשל יכול לתת לך את הכסף ולהגיד, כשתקנה את החברה, תודיע לי מה החברה, אבל שים לב, וזה ככה בדיוק קורה בספק. אם אתה קונה חברה שלא מוצאת חן בעיניי, זכותי לקחת את הכסף חזרה. זה חלק מהתרגיל שמבוצע. בפועל מה שקורה, שזה דרך לחברות סטארט-אפ שעד היום התקשו לצאת לבורסה, כי לא היה להם מספיק רווחים, כי לא היה להם מספיק הכנסות, להיכנס באיזשהו סוג של סיבוב אחורי. מישהו בעל מוניטין שיש לו כנראה איזשהו מעמד בשוק ההון, מבטיח שהוא יעשה עם הכסף דברים טובים, אנשים נותנים לו את הכסף, אחרי זמן מה הוא קונה חברה שמתמזגת לתוך העניין הזה, ואחרי זה אתה עם חברה כזאת. והנקודה היא שבשבועות האחרונים, שורה ארוכה של חברות סטארט-אפ בעולם, ועוד קומץ של חברות ישראליות מוכרות מאוד כאן בשוק המקומי, עשו את המהלך הזה, ובסופו של דבר הם מוצאים את עצמם כעתידות להיות נסחרות בבורסה האמריקאית, לפי שווים שעד לפני ממש ימים בודדים נראו עזועים לחלוטין. אנחנו מדברים לדבר על חברה בשם איירון סורס וחברה בשם איטור, ששניהן הולכות להיות חברות ציבוריות, לפי שווי של יותר מ$10 מיליארד. שבוע שעבר למדנו על חברה בשל סלברייט, שתהיה חברה בעלת שווי של $2 מיליארד, דברים שלא ראינו בעבר. האם אני מדייק, עומרי?
לגמרי, אז צריך לזכור, זה בעצם אלטרנטיבה להנפקה, במקום שחברה תלך, תפרסם תשקיף, שזה אומר את כל הנתונים הכספיים שלה, תיפגש עם משקיעים, תשכנע אותם להשקיע באיזה שווי מסוים, תנהל איתם איזשהו מסע ומתן, ואז תלך להנפקה בשווי שהיא לא יודעת מהו כשהיא הולכת בתחילת הדרך. השיטה של הספק מאפשרת לא להיכנס לתהליך הזה אם אתה לא יודע מה השווי, זאת אומרת, הם מנהלים מסע ומתן עם חברות ספק, סוגרים שווי, ורק אז חושפות קצת את הנתונים הכספיים שלהם, ולא בעצם עושות תהליך שלם עם אי-וודאות. עכשיו, השיטה הזאת של הספק הייתה נתונה, היא תמיד התאימה באמת לחברות שלא הצליחו ללכת בתהליך הרגיל, ומה שקורה בשנה האחרונה זה שגם חברות שכן יכולות ללכת להנפקה רגילה, נגיד איתור הייתה יכולה עם הביצועים שלה ללכת, אולי בשווי יותר נמוך, ללכת גם בשיטה הזאת, הן מעדיפות את זה, מעדיפות את השוק, את הוודאות, והנקודה שאנחנו מגיעים אליה, הן גם מעדיפות לפרסם תחזיות.
רגע, אבל אתה אומר שזה גם קיצור דרך, זה גם ודאות, וגם אתה מקבל שווי יותר גדול, זה ווין, 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 מכל כיוון אפשרי. משהו פה לא נשמע סביר.
כי זה העונה, בעונה הנוכחית זה מה שקורה.
זה מה שקורה, חוץ מצד אחד, בעלי המניות מהציבור. כי אם החברה נכנסת בשווי גבוה, ובסוף זאת הדרך להשקיע בחברות האלה, שהן באמת חברות הרבה פעמים הכי חדשניות, אז הציבור מתחיל להשקיע בחברה בשווי גבוה, וצריך לראות לאן המניה תלך. צריך לזכור שחלק מהרוב המיזוגים שאנחנו מדברים עליהם עדיין לא נכנסו לבורסה, זאת אומרת, הם סיכמו עליהם, מחכים לאישור בעלי המניות, ואז הם התחילו להיסחר, ואז נראה באמת מה
יקרה איתם באמת בחודשים ובשבועות הקרובים. אבל אנחנו בעצם רוצים להתמקד במה שקורה כרגע, שיש תחושה בקרב הרשויות לניירות ערך בארצות הברית, שהמחירים שם אולי מתחילים להיות בועתיים, גבוהים מדי, והם מנסים לראות איך אפשר, אני לא יודע אם להגביל את הבועה, אבל לוודא שהמחיר יהיה כלכלי. והם מבקשים לבצע שינוי, בוא תסביר אותו.
אז קודם כל הם התחילו כבר לפנות לבנקאים וכו' לפני כמה שבועות בצורה חצי רשמית, להבין איך הם קובעים את הוולואציה, איך הם מתבצעות העסקאות וכו'. מה שקורה עכשיו זה אופן שבו רשויות נראות איך בעולם לפעמים עושות, הם כאילו מצננות את ההתלהבות כזה באיזה הצהרות, בכנסים, היה איזה בכיר ברשות נראות איך האמריקאית, נעם בשבוע שעבר, ודיבר בעצם על ההבדלים בין ספק להנפקה רגילה, ואני אסביר, אני שנייה אצלול, כשאתה הולך להנפקה רגילה, כמו שאמרתי, מפרסם את הדוחות וכו', אתה לא יכול לפרסם את החזיות קדימה. אתה לא יכול להגיד בתאריך ההנפקה, אני עוד 3 שנים, ההכנסות שלי יהיו כפולות ממה שאין היום. למה? כי אתה עוד לא חברה ציבורית, וחברות ציבוריות זכאיות להגנה, הן יכולות לפרסם תחזיות עם כל ההצהרות האפשריות, אני לא מבטיח לעמוד בתחזיות, כל הדיסקליימרים הידועים, וחברה פרטית שבאה להנפקה היא לא זכאית להגנה הזאת. עכשיו נשאלת השאלה, האם חברה פרטית שבאה להתמזג עם ספק זכאית להגנה הזאת או לא? מצד אחד היא עדיין חברה פרטית, מצד שני, היא מתמזגת עם ספק, שהיא כבר חברה שנסחרת בבורסה ונהנית מההגנות האלה.
כן, אבל תגידי, איזה אינטרס יש לאותן חברות ספק לשלם מחירים גבוהים יותר ממה שאותן חברות היו מצליחות להשיג במסלול הרגיל של הנפקה? הרי אף אחד מאיתנו לא אוהב לשלם יותר ממה שצריך עבור הסחורה.
קודם כל, צריך לזכור שיש גם דינמיקה בשוק. הרבה כסף מחפש היום השקעות, בגלל כל מיני עניינים מקרו-כלכליים, ריבית נמוכה וצורות נמוכות באגח וכו'. ואז הרבה כסף זרם לספק, כולם רוצים ליהנות מהחגיגה. ובעצם מה שמנפח את השווים זה שכולם רוצים, הוקמו בשנה, יש היום בערך בשוק, בערך 600 חברות שמחפשות חברות ספק, 400 כבר מחפשות, 200 אוטוטו מתחילות לחפש, שרוצות לחפש השקעות. אז מי שתהיה הראשונה שתמצא את החברה הכי אטרקטיבית, היא תרוויח.
בוא, אני אעזור לסמי עם השאלה. הנקודה היא שספק זה מיזם. אתה זוכר שהצעת לי שאני אתן לך את הכסף ואתה תעשה איתו משהו? אז זה בדיוק ככה. זאת אומרת, באים אנשים והם יודעים שיש מנגנון שיגרום להם או יביא להם, ליזם שבאמצע, רווחים מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, אם אני בא ואני מנפיק בבורסה ומקבל את הכסף הזה ועושה את כל התהליך, אני מקבל זכות לקנות את אותן מניות שהציבור ישלם עליהן ככה וככה, אני אוכל לקנות אותן במחיר של 20% פחות. ואני אוכל גם למכור אותה מיד אחר כך, כך שאני אוכל לממש את הרווח הזה בצורה
אבל איתן, זה
מהירה.
ביטור של חוכמת ההמונים והפקרת החוכמה בידיים של 2 או 3 או 10 אנשים חכמים אולי במידה, באותה חברת ספק.
במידה רבה אתה צודק לחלוטין, למעט העובדה ששוב, אם מישהו לא מוצא חן בעיניו הרכש של הספק, הוא מחליט שהמחיר גבוה מדי, זכותו לצאת עוד לפני שהעסקה מתבצעת. בפועל, בעבר עשו את זה יותר, בסיבוב הזה של הבועה שאנחנו רואים, או מה שזה לא יהיה, ההתלהבות מהשקעות בסטארט-אפים, כמעט אנשים לא יוצאים, כי יש הרבה אנשים שבאים ואומרים, בסדר, אני לא יודע אם אני משלם יותר או פחות, אבל יש לי הזדמנות ליצור לעצמי תיק של חברות סטארט-אפים, שאחרת לא הייתי יכול לעשות את זה.
אז זהו, אז השאלה, האם יש פה תמריץ שהוא בעייתי, שאתה אומר, היזמים בכל מקרה מקבלים את הכסף שלהם, על סמך זה ש... כלומר, לא היזמים, אותם מנהלים בחברות הספק, בכל מקרה מרוויחים, גם אם ההשקעה הייתה כושלת. זה המנגנון.
יש פה תמריץ בעייתי, המנגנון הוא חד משמעית בעייתי, יש להם תקופה של חצי שנה שאסור להם למכור מניות, זה כן, וצריך לקוות שאתה תמשיך תדלק את המניה בחצי שנה הזאת, ולכאן נכנסות גם עניין התחזיות, כי אם יש חברה כמו אפילו איירון סורס או איתור או טאבולה, שזה חברות כבר שיש להם הכנסות וכבר, הם לא חברות חלום במובן החלומי של חברות בלי הכנסות, אז המניה אולי תשקף יותר את הביצועים באמת. אבל מה קורה אם יש חברה שאומרת, אני אין לי הכנסות בשנה הזאת וגם לא בשנה הבאה, רק עוד 2. אז למה שהמניה תרד בחצי שנה הזאת בהכרח? אם לא קרה כלום, זאת אומרת, החברה לא פספסה את התחזיות. כן. זה מה שמטריד את הרשות ניירות ערך, התחזיות. אני אתן לכם דוגמה. יש חברה ישראלית שנקראת RE, RW. היא מפתחת מערכת הנעה חשמלית לרכב, נראה לי דיברנו עליה בעבר, והיא אומרת, אני תוך 5-6 שנים אגיע להכנסות שנתיות של 10 מיליארד דולר. ובסך הכל בשנים האלה אני אגיע להכנסות של 19 מיליארד דולר. עכשיו, בוא נלך היום לחברות הישראליות, ניקח את וויקס, אמדוקס ועוד איזה 1-2, נגיע ל-10 מיליארד דולר. זאת אומרת, הם אומרים שתוך 5-6 שנים הם הגיעו להכנסות האלה. גוגל ווול סטריט ג'ורנל בדקו, והגיעו למסקנה שגוגל הגיעו ל$10 מיליארד תוך 8 שנים, וזה אחד הדברים הכי מהירים בהיסטוריה. אז כשרי מפרסם תחזית כזאת, והיא לא היחידה, היו עוד 15 חברות שאמרו שהם יגיעו תוך 7 שנים להכנסות של $10 מיליארד, אם מה היא עושה? היא מפתחת חלום אצל המשקיעים. אין סיבה שהמניה תיפול, כי הם לא אמרו שהם יכניסו כסף בשנה הקרובה. על בסיס מה זה מבוסס? זה מרגיש כמו היזמים שמגיעים, כשמשקיעי הון סיכון מספרים שיזמים מגיעים אליהם ממש בהתחלה, אז הם מגיעים מצגת, והמצגת סופגת הכל. ולכולם ברור שהמצגת הזאת, בתחילת הדרך, סתם יש בה גרפים עם תחזיות, אף אחד לא חושב שמישהו יעמוד בה. זה מרגיש ככה. רק מה? זאת חברה ששווה $2-3 מיליארד, נסחרת בבורסה, ועדיין המצגות נראות כמו איזה פנטזיה.
כן, אז זה בדיוק העניין, וכאן מתחיל להיות מורכב, כשבאה חברה, יוצאת לבורסה דה פקטו, ואומרת לך, היום אני אפס, אבל בעוד 5 שנים יהיה לי הכנסות של $10 מיליארד, כשלמעשה, חוץ מגוגל, לא הייתה אף חברה שאפילו התקרבה למספרים האלה בהיסטוריה.
ומה שרשות...
בהיסטוריה של האנושות, וזה מתחיל להיראות קצת אפס, אתה יודע, לא סביר.
ומה שרשות ניירות ערך האמריקאית מתחילה להגיד עכשיו, רגע, בעצם אסור, בתהליך הנפקה, אסור לפרסם תחזיות. מי אמר שזה לא תהליך הנפקה? הרי זה גם נחשב תהליך הנפקה, נכון?
דפקטו כן.
אומנם זה לא המסורתי, אבל זה תהליך הנפקה, ובעצם מה שהוא אומר שם, הבכיר הזה, מעולם בית המשפט לא דן בשאלה, מהי הנפקה?
כן, טוב, את הדיון הזה נעשה אולי בסיבוב הבא. עמרי זרחוביץ', תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן, האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה, שבוע טוב.
ותודה רבה לדן ברומר ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה ולהתראות.